הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi ovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוהי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, י"ז בטבת תשע"ו, מסכת גיטין, דף ט"ז. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת מפעל הדף היומי, אותו מפעל מופלא כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. שיעור דפינו היומי, אנחנו לומדים לזכותו ולעילוי נשמתו של מורי וחמי, רבי צבי חיים, בן רבי ברוך, זכר צדיק לברכה, שנשמתו תהיה צרורה בצרור החיים ולהחיותו בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים, אמן. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש במסכת שבועות, מה טוב הוא כשפותח הספר יומר. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. ניגשים אל הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי בתלמוד תורתנו בשמחה ובטוב לבב, הלא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף תתוו ממסכת גיטין. נשנה, נסכם ונחזור על הדף הזה, ולאחר מכן נשיב על חמש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. אמרה הגמרא בסוף דף י"ד, נאמר בברייתא, כשאדם אומר הולך מנה לפלוני, אם מת מקבל יחזרו המעות למשלח. מת משלח, לרבי נתן ורבי יעקב יחזרו המעות ליורשי משלח. ולשיטת היש אומרים יחזרו המעות ליורשי מקבל. לרבי יהודה הנשיא בשם רבי יעקב בשם רבי מאיר יחזרו המעות ליורשי מקבל, משום שמצווה לקיים דברי המת. ולחכמים יחלוקו יורשי מקבל עם יורשי משלח. וכאן אמרו בבבל, מה שירצה שליח יעשה. בלשון הגמרא, שודה דדיינה. רבי שמעון הנשיא עיד שבא מעשה לידו ופסקו שיחזרו ליורשי משלח. באב האמינה אמרה הגמרא שהמחלוקת היא בדין הולך כזכי. ולתנא קמא, באמת מקבל יחזרו המעות למשלח, משום שהולך את המעות לא נחשב כאומר לו זכי במעות האלו עבור פלוני. והוסיפו רבי נתן ורבי יעקב שכן הדין גם באמת משלח, משום שאין מצווה לקיים דברי המת. ולשיטת היש אומרים, מת המשלח או המקבל, יינתנו המעות ליורשי מקבל, משום שפוסקים שהולך כזכי. רבי יהודה הנשיא, מת מקבל יחזרו המעות ליורשי משלח, כי הולך לאו כזכי. אבל מת משלח ינתנו המעות ליורשי מקבל, משום שמצווה לקיים דברי המת. ולחכמים, יש כאן ספק אם הולך כזכי ואם מצווה לקיים דברי המת, ולכך יחלוקו. וכאן אמרו בבבל שבספק דין שודה עדיף. דהיינו שהשליח יחליט למי לתת. ורבי שמעון הנשיא ישמיענו את המעשה. למסקנה אמרה הגמרא שבברי לכול אלמה הולך לב כזכי. והברייתא מדברת בשכיב מרה, ונחלקו עם מתנת שכיב מרה צריכה קניין, כמו שנחלקו רבי אלעזר וחכמים במסכת בבא בתרא, במחלק נכסיו ומרבה לאחד וממעט לאחר. לרבי אלעזר גם שכיב מרה צריך קניין, ולחכמים לשכיב מרה די באמירה. והוכיחו חכמים מאימן, האימא של בני רוחל שהייתה חולה ואמרה, ליתן לביתה תכשיט בשווי 12 מנה, וקיימו חכמים מדבריה אף שלא עשתה קניין. והשיב להם רבי אלעזר שבני רוחל תקברם אימם, כיוון שהם הרשיעו כי קיימו קוצים בקרם. ולדעת רבי אלעזר זה קיליים, ולכן אין דבריהם נזכרים בבית המדרש, ואין להביא ראיה מצוואת אימם שלא דקדקו בה. לתנא קמא, אם מת מקבל יחזרו המעות למשלח, משום שלא היה קניין. וכרבי אלעזר, והוסיפו רבי נתן ורבי יעקב שכן הדין גם באמת משלח, משום שאין מצווה לקיים דברי המת. וליש אומרים, כל שלא חזר בו משלח אפילו לא מת, יינתנו ליורשי מקבל כרבנן. לרבי יהודה הנשיא לא מת משלח לא יינתן למקבל או ליורשיו כרבי אלעזר. מת משלח יינתנו ליורשי מקבל משום מצווה לקיים דברי המת. ולחכמים, זהו ספק אם כרבי אלעזר או כרבנן והיא מצווה לקיים דברי המת, ולכך יחלוקו. וכאן בבבל אמרו שמספק דין שודה עדיף, שיחליט השליח למי לתת. ורבי שמעון הנשיא ישמיענו מעשה. הסתפקו בני הישיבה. רבי שמעון הנשיא המובא בברייתא, האם נשיא היה? או שאמר את דבריו משמו של נשיא? וכן יש להסתפק במה שאמר רב יוסף שהלכה כרבי שמעון הנשיא. כיוון שפסק רב יוסף כדבריו, על כוחך צריך להעמיד את הברייתא בברי. שאף שבברי קיימלן שמצווה לקיים דברי המת, שאם מדובר בשכיב מרע, הקיימלן שדבריו ככתובים וכמסורים. וכן צריך לגרוס בשמו יחזרו למשלח ולא ליורשיו. בזאת סיימנו את הפרק הראשון של מסכת גיטין, ואתמול התחלנו ללמוד את הפרק השני של מסכת גיטין, גם הפרק השני שמו המביא גט. אמרה המשנה הראשונה בפרק שליח הגט הבא ממדינת הים, שהעיד שנכתב בפניו אבל לא נחתם בפניו, או שנכתב כולו ונחתם חציו, דהיינו אחת מהחתימות בפניו, או שנחתם בפניו אבל לא נכתב בפניו, או שנחתם בפניו ונכתב רק חציו בפניו, הגט פסול. העיד השליח שנכתב בפניו, ואחר שאינו שליח, ויש אומרים שליח שני מעיד שנחתם בפניו, לתנא קמא פסול, שכיוון שאין העד מעיד על החתימה, הוא זה שמעיד על הכתיבה, חוששים שיבואו להכשיר עד אחד בכל קיום שטרות. ואפילו שניים מעידים שנכתב בפניהם, ולרבי יהודה זה קשר אפילו כשאחד מעיד על החתימה. העיד השליח על הכתיבה ושניים מעידים על החתימה, קשר. לאחר המשנה שפתחה את הפרק השני, אמרה הגמרא, הטעם שנשנית המשנה הזו, אף שכבר שנינו אותה לאל בדף בית עמוד א', המשנה שפתחה את המסכת, שצריך השליח לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, כי החידוש הוא משום שילולי המשנה הזו שלפנינו, הייתה ואמינה לומר שבדיעבד אם לא אמר, זה יהיה קשר. באה המשנה שלפנינו ואומרת שגם בדיעבד הגט פסול. מה ששנינו במשנה, שאם העיד השליח שנכתב חציו בפניו פסול, מפרש רבשי שמדובר בחציו אחרון. אבל אם העיד שנכתב בפניו חציו ראשון, קשר. שהרי אמר רבי אליעזר שאפילו רק שיטה ראשונה שבה נכתב שם האיש והאישה והזמן, אם היא נכתבה לשמה, הגט קשר. שנינו במשנה שאם העיד שנכתב כולו ונחתם חציו בפניו פסול. לרב חיסדא, אפילו אם יקיימו שניים אחרים את חציו השני פסול, שלא יכשירו אלא או כולו בתורת קיום או כולו בתקנת חכמים. ולרב הקשר, שהוא כל שכן מעידות שליח עצמו, אבל אם יצטרף השליח עם אחר לקיים, פסול, שמה יבואו להכשיר כך גם בשאר שטרות, ושם זה פסול משום שנמצא רוב הממון יוצא על פיו של אחד. ולרב אשי גם בזה קשר, כי לומדים כל שכן מעיל הוא יעיד השליח לבדו. אבל אם אומר השליח אני עד שני, פסול, כי לא יכשירו אלא או כולו בתורת קיום או כולו בתקנת חכמים. פשטה הגמרא ממה ששנה התנא שבפניי נחתם חציו פסול אחרי שכבר שנה שאחד מעיד על הכתיבה ואחד על החתימה פסול, על כורחך מדובר שיש עדות אחרת על חציו השני. ומה שלא כתבו במפורש זה כדי שנעמיד באופן שהוא פחות מחודש, דהיינו כרבה או כרבשי. ודלא כרב חיסדא. דחה רב חיסדא ואמר שאין להביא ראיה שמדובר ביש עדות על חציו השני, שהרי הוסיף התנא ושנה, גם כשמעיד על הכתיבה ואינו מעיד כלל על חתימה, על כוחך צריך לומר שכל המשנה נשנית בצורה של לא זו, אף זו קטני. זהו השינון הסיכום והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול. כעת נשיב על חמש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלות שיסייעו לנו לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה הייתה מה התחדש בדין המשנה שאם אמר שבפניו נכתב אבל לא נחתם או להפך פסול, התשובה היא שהדבר מעכב. שאלה שנייה, באיזה מקרה פסלה משנתנו כשאמר שבפניו נכתב חציו ונחתם כולו, התשובה, כשאמר כשנכתב בפניו חציו השני, אבל בחציו הראשון די אפילו בשורה אחת. שאלה שלישית, באיזה מקרה פסלה משנתנו כשאמר שבפניו נכתב כולו ונחתם חציו, התשובה לרב חיסדא כפשוטו, כשאין עדים כלל על חתימת השני, ולרבה כשהשליח מעיד עם עוד אחד על חתימת השני, ולרבשי כשאומר השליח אני הוא עד שני. שאלה רביעית, לרב חיסדא מדוע לא הכשירו חכמים, אלא או כולו בקיום או כולו בתקנת חכמים, התשובה משום שלא האמינו לשליח אלא כשכל הגט מתקיים על ידו שמדקדק בכך. השאלה החמישית והאחרונה, האם גידוד חמישה ומחיצה חמישה מצטרפים, התשובה לרב חיסדא לא, ולמרי מרקן. עד כאן מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה לאשר למדנו אתמול. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין ולתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, י' ז' בטבת תשע"ו, תורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על דף ט' ז' ממסכת גיטינת. לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ט' ו' עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף. מן המילים אמר רב חסדא, גידוד חמישה ומחיצה חמישה, אין מצטרפין. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. שנינו במשנה שפתחה את הפרק השני, שאם אמר השליח בפניי נכתב כולו ובפניי נכתם חציו, כלומר שרק עד אחד חתם בפניי על הגט, הגט הוא פסול. ועל זה אמר רב חסדא, אמר השליח בפניי נכתב כולו ובפניי נכתם חציו, כלומר שרק עד אחד חתם בפניי ואפילו אם שניים מעידים על חתימת יד העד השני, הגט הוא פסול. והסביר רב חסדא את הטעם, מדוע לא תועיל עדותם של שני עדים על חתימת העד השני, לפי שקיום חתימות שני העדים צריך שיהיה או כולו בקיום הגט, שתי החתימות יהיו בקיום רגיל, כמו שחכמים תקנו לקיים את כל השטרות, דהיינו על ידי עדות של שני עדים המעידים שאילו חתימות העדים, וכפי שכבר הסברנו שאותם שני עדים יעידו על שתי החתימות, אבל אם שני עדים יעידו על חתימה אחת ושניים אחרים על החתימה השנייה, הגט לא יקוים, כיוון שיש כאן חיסרון של דבר ולא חצי דבר, כלומר שצריך שתהיה עדות שלמה על דבר שלם ולא על חצי דבר, או כולו בתקנת חכמים, או ששתי החתימות התקיימו, כמו שחכמים תקנו לקיים גט שבא ממדינת הים, דהיינו על ידי עדות השליח שאומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. אבל אם חתימה אחת מתקיימת על ידי השליח באמירת בפניי נחתם, ואחת על ידי עדים שמכירים את החתימות, הגט הוא פסול. עכשיו מביאה הגמרא, ממרה נוספת של רב חסדא בהלכות שבת, שגם שם קיימת הסברה אדומה. שנינו בגמרא במסכת שבת בדף ו' עמוד א', ארבע רשויות יש בשבת, רשות היחיד, רשות הרבים, כרמלית ומקום פטור. רשות היחיד הוא מקום שגודלו לפחות ארבעה טפחים על ארבעה טפחים ומוקף מחיצות בגובה עשרה טפחים. רשות הרבים זה מקום שאינו מוקף מחיצות ומשמש להילוך הרבים, ולומדים מדגלי המדבר שהכוונה ל-60 ריבו איש שעוברים שם כל יום. כרמלית, מקום רחב בלי מחיצות ואינו מקום של הילוך לרבים כגון מדבר או ים וכדומה. ומקום הפטור הוא מקום ברשות הרבים שגודלו לא מגיע לארבעה טפחים על ארבעה טפחים, והוא גבוה לפחות שלושה טפחים מהקרקע של רשות הרבים. הממרה של רב חסדא עוסקת בעניין מחיצות של רשות היחיד. המחיצות יכולות להיות גדר או קיר סביב, ואז המקום המוקף מקבל דין של רשות היחיד. המחיצות גם יכולות להיות מדרון של אר, ואז גב האר יהיה רשות היחיד. המחיצות יכולות להיות גם מדרון של תעלה או בור, ואז תחתית התעלה תהיה רשות היחיד. דן רב חסדא בשאלה, האם יש אפשרות לצרף שני סוגי מחיצות, דהיינו גדר ומדרון, כדי שמה שבתוכן יהיה רשות היחיד. אמר רב חסדא, גידוד תעלה שיש לה מדרון בגובה חמישה טפחים, ובשפת התעלה בנה מחיצה גדר בגובה של חמישה טפחים, אין מצטרפין המדרון והמחיצה כדי שתחתית התעלה תחשב לרשות היחיד, מפני שאין להחשיב מקום מוקף מחיצות לרשות היחיד, עד שיהיה היקף או כולו במחיצה, בגדר גבוהה עשרה טפחים, או כולו בגידוד, במדרון שגובהו עשרה טפחים. כאשר המחיצה בנויה חציה ממדרון וחציה מגדר, הדין של המקום הזה כדין כרמלית. ובכרמלית מותר לטלטל רק בתוך 400. והסברה היא שמדרון וגדר הם שני סוגים של מחיצה. המדרון הוא מחיצה בזה שהקרקע שהוא מקיף מובדל בצורתו מרשות הרבים, כי הוא מוגבה או נמוך ממנה, אבל גדר שמקיפה חצר, הקרקע עצמה לא נבדלת בצורתה מרשות הרבים, אלא הגדר היא מחיצה שמונעת רבים מלהיכנס לשם. סובר רב חסדא שאין לצרף שני סוגי מחיצות אלו כדי לעשות רשות היחיד. דרש מריימר שלא כדעת רב חסדא, והוא אמר, גידוד חמישה ומחיצה חמישה מצטרפין, והלכתה שגידוד ומחיצה מצטרפין. באי אילפה, הסתפק אילפה, האם ידיים תאורות לחצאין או אין תאורות לחצאין? הגמרא מבררת מהו ספקו של אילפה, ובאיזה אופן יסתפק. היחידה מכיצד מדובר. אילי, מה אם נאמר שאילפה יסתפק באופן דקה משהו ביתרי, ששני אנשים נטלו בזה אחר זה את ידיהם לאכילת פת מרביעית אלוג מים אחת, שזהו שיעור מים מנטילת ידיים קודם אכילת פת כמבואר במשנה, המובאת להלן, ונמצא שכל אחד מהם נטל את ידיו רק במחציתה של רביעית המים. ועל אופן זה יסתפק אילפה אם נתהרו ידיהם במחצית שיעור רביעית או לא. האם כך תאמר שזה ספיקו של אילפה? ואתנן, הרי ההלכה הזו כבר נשנתה במשנה במסכת ידיים פרק א' משנה א'. מרביעית, מכלי שיש בו מים בשיעור רביעית אלוג, נוטלין ממנו לידיים לאיש אחד ואפילו לשניים. גם שני אנשים יכולים ליטול ידיהם מרביעית מים אחת זה אחר זה. וטעם הדבר התבהר בגמרא במסכת חולין דף קוף זין עמוד א', משום שמים אלו באו משיערי טהרה, כלומר שצל הראשון היה בהם כדי שיעור נטילה. ואף שכשהשני נוטל, שוב אין בהם שיעור רביעית, בכל זאת זה כשר, ובלבד שכאשר נטל הראשון את ידיו היה בהם שיעור רביעית. אבל דעת הרמב"ן והרשב"א, שהיתר הזה לא נאמר אלא כאשר שניהם פשטו ידיהם יחד מתחת למים, האחד מתחת ידו של חברו וכילוח המים היורד מן הראשון, ממשיך לידו של השני. באופן זה אמרו שאף שבשעה שהמים הגיעו לידו של השני כבר התמעטו משיעורם, אין זה פוסל את הנטילה כיוון שמתחילה היה בכלי רביעית מים. אילו הרמב"ם בפירוש המשניות אומר שהיתר של המשנה לא נאמר בכלל לגבי מים ראשונים אלא דווקא לגבי מים שניים שצריך ליטול לצורך אכילת תרומה. אם כן, נשאלת השאלה, מדוע יסתפק בכך אילפא, הרי זו משנה מפורשת. אלא אומרת הגמרא ומנסה לבאר את ספקו של אילפא בדרך אחרת. נאמר שספקו של אילפא הוא על איש אחד שנוטל ידיו, אלא שנטילתו היא באופן דקמשי הדה הדה ידי, שרוחץ את ידו האחת ואחרי כן את ידו השנייה, ואינו נוטל את שתי ידיו בבת אחת. על אופן זה יסתפק אילפא אם נטילה לחצאין מתארת את ידיו. מקשה הגמרא כיצד ייתכן שבשאלה הזו יסתפק אילפא ואתנן, ויש כאלו שגורסים כאן ואתניה, שנינו במשנה במסכת ידיים פרק ב' משנה א', הנוטל ידו אחת בנטילה, דהיינו בשפיכה מן הכלי על גבי ידו כתקנת חכמים, ואחת את ידו השנייה מתארו בשטיפה בתוך נער שיש בו 40 שאה מים, ידיו תאורות. הרי שעל אף שלא נטלם בבת אחת ידיו תאורות, ואם כן מדוע יסתפק בכך אילפא? הרי גם הדין הזה זו משנה מפורשת, ואין לדחות ולומר שהמשנה מדברת באופן שבאותו הזמן שהוא נוטל את ידו האחת, הוא אף תובל את ידו השנייה ואילפא מסתפק באופן שעושה זאת בזה אחר זה, משום שהגמרא סברה שאם לא מועיל כשהוא נוטל את שתי ידיו בזו אחר זו, אפילו שתיהן בנטילה בבת אחת, כל יד מכלי אחר גם לא יועיל. וכל שכן אחת בנטילה ואחת בטבילה, וכיוון שמבואר במשנה שמועילה נטילה וטבילה, אפילו אם נאמר שהמשנה דיברה בבת אחת על כורחה, שמועיל גם בזה אחר זה, ואלא אומרת הגמרא ספיקו של אילפא היה באופן דקמשי פלגה פלגה דיידי, שהוא נוטל את ידו עד לחציה ומנגבה, ואחרי כן הוא נוטל את חציה השני. ונציין שמצוות נטילת ידיים הוא שיטול את כף ידו עד הפרק, המקום שבו מתחברת כף היד אל הזרוע. ובנידון שבסוגייתנו מדובר באדם שנטל רק חצי מכף ידו בפעם הראשונה ונגבה, ואחר כך נטל את החצי השני. מקשה על כך הגמרא כיצד ייתכן שבדבר הזה יסתפק אילפא. ואמרי דבי רבי ינאי, אמרו בני בית מדרשו של רבי ינאי, ידיים אין תאורות לחצאין, אי אפשר לתאר חצי יד. וכיוון שנטל רק חצי יד ונגב, הרי זה כאילו לא נטל, וכאשר חוזר ונוטל את החצי השני בלבד, שוב נחשב כאילו לא נטל. מתרצת הגמרא לא צריכה, לא נצרך אילפא להסתפק, אלא היכן שלאחר שנטל את חצי ידו בפעם הראשונה לא נגבה לגמרי, אלא רק באופן דעיקה שיש משקה שעדיין תופח, שעדיין לח, על ידו מן הנטילה הראשונה, בשעה שנוטל את ידו בפעם השנייה, ושאלתו והסתפקותו של אילפא, האם המשקה התופח על היד מחבר את שתי הנטילות לנטילה אחת, ונחשב שנטל את כל ידו בבת אחת, או שזה אינו נחשב חיבור, ונחשב שנטל כל פעם חצי ידו, וזה לא מועיל לטהרה. שואל הקהילות יעקב, הרי בתחילה כשנטל חצי ידו לא נחשב נטילה כלל, כמו שאמרו בני בית מדרשו של רבי ינאי שאין ידיים תאורות לחצאין. ואחר כך כשחוזר ונוטל חצייה השני שמצטרפים המים שעל היד לטהר, הלא אז לא נחשב שיש נטילה לחצי הראשון. וכדי לטהר את הידיים צריכים שתהיה נטילה מכלי. אז מה מועיל מה שהיה מקודם בכלי ונפל מהכלי על היד? הרי בשעה שנטל לא תיאר. ומיישב הקהילות יעקב שבאמת אין הנטילה והפלת המים על היד מתארת את היד. אלא עצם מציאות המים על היד מתארת את היד, אבל רק בתנאי שבאו בתחילה מכוח הכלי, ולכן יכולים להצטרף אותם המים שעל היד מתחילה לתאר, שהרי גם הם באו ליד מכוח כלי. שואלת הגמרא, וכי איקה, גם אם יש משקה תופח, משקה לח, על ידו, מה יאווי? מה זה עוזר? מה יש בכך? ואתנן, הרי שנינו במשנה במסכת תארות פרק ח' משנה ת', אני צוק, משקה המקלח מן הכלי, ויורד בזקיפה כעמוד מלמעלה למטה, וכן הקטפרס, משקה שיורד מלמעלה על גבי ההר דרך מדרון משופע מאוד, מדרון אר תלול ומים הנשפחים על כל דבר שהוא מאוד משופע, כגון על אר או על דבר משופע אחר, מכונים קטפרס, וכל שהמים מקלחים באוויר ולא על דבר מסוים, מכונים ניצוק. אם כן, הניצוק והקטפרס. וכן משקה תופח, משקה שיש בו לחות מועטת, שאם תיגע בו יד, תהיה היד לחם מהמשקה. אבל אין במשקה לחות כזו, בכדי שהיד הנוגעת בו תוכל להעביר לחות למקום אחר. ולדבר הזה קוראים בלשון השס, תופח שאין בו על מנת להטפיח. כל אחד מאלו האמורים, אינו חיבור, אינו מחבר את המשקים אלו לאלו, לא לתומה, כגון מי ששופך משקה מכלי טהור לתוך משקה שבכלי טמא, והניצוק מחבר את המשקים שבשני הכלים, אין המשקים שבכלי העליון נטמאים על ידו מכוח המים הטמאים שבכלי התחתון. לפי שכילוח המים הניצוק אינו נחשב חיבור. וכן אם משקה זב על גבי דף במדרון האר ומחבר בין משקה טמא שנמצא למטה למשקה טהור שנמצא למעלה, אין המשקה שלמעלה נטמא על ידי חיבור זה. וכן כלי ארוך שבשני קצוותיו ישנם משקים בצד אחד תאורים ובצד השני תמאים וביניהם נמצא משקה תופח, אינו חיבור לטמא את המשקים התאורים. שואל הגרא מווילנה, אפילו אם נאמר שניצוק אינו חיבור לטמא משקים העליונים, אבל מכל מקום, כל טיפה וטיפה תטמא את חברתה. שהרי לעולם משקים שנטמאו נעשים ראשון לטומאה, וכל טיפה מטמא את חברתה, ועושה אותה גם כן ראשון לטומאה. ובאופן זה נטמאים כל המים, והוא מתרץ שמדובר שנגע הכילוח בכלי טבול יום. וטבול יום, דהיינו כלי שצריך לטבול אותו בו ביום, אינו מטמא את המשקים לעשותם ראשון לטומאה, אלא רק פוסל אותם ואינם מטמאים. ומכל מקום, אם ניצוק וקטפרס היו חיבור, היה נחשב כאילו כל המים נוגעים בכלי שהוא טבול יום והיו נפסלים. וזה מה שהיה לנו פה הברייתא, שזה לא מהווה חיבור. ממשיכה הברייתא ואומרת, כל הדברים הללו, הניצוק והקטפרס ומשקה תופח, זה לא חיבור גם לא לתארה של מקוואות, כגון שתי מקוואות שכל אחת מהן אין מים בשיעור של 40 סאה, שהוא השיעור של הכשר מקווה, וניצוק או קטפרס או משקה תופח מחבר ביניהם. אין החיבור הזה מועיל להחשיבם כאילו יש בהם מים בשיעור 40 סאה. ומאחר שמדברי המשנה מתבהר שמשקה תופח אינו חיבור, אין מקום לשאלתו של אילפה, האם תועיל נטילת ידיים לחצאין באופן שנטל חצי ידו, וחזר ונטל את חציה השני כשמשקה עדיין תופח על ידו. לפי שהמשקה התופח אינו חיבור, והרי זה כמי שנטל חצי יד וחזר ונטל את חציה השני, שלא עלתה לו נטילתו. אז מה יסתפק אילפה? משיבה הגמרא לא צריכה, שאלתו של אילפה לא נשאלה, אלא במקרה דאיקה תופח על מנת להטפיח. מדובר במקרה שיש במים שנותרו על גבי היד מן הנטילה הראשונה, משקה בשיעור שהוא תופח להטפיח, שאם תיגע בו יד יעלה על גביה שיעור משקה שיש בו די כדי להעביר לחות מהמשקה למקום אחר. ובאופן זה יסתפק אילפה, האם לחות כזו נחשבת חיבור. שואלת הגמרא, הנה מתנינה, גם דין זה נשנה בברייתא ואין להסתפק בו. כי כך נאמר בברייתא, אם היה במשקה שיעור בכדי שיהיה תופח להטפיח, הרי זה חיבור לעניין טומאה וטהרה. ואם כן, הוא הדין לגבי הספק של אילפה. נלמד מהברייתא הזו, שאם המשקה שעליהם תופח להטפיח, הוא נחשב חיבור להכשיר את שתי הנטילות ולהחשיבן לנטילה אחת כהלכתה. משיבה הגמרא ואומרת, דילמה, שמה לא אמרו שתופח להטפיח הרי הוא חיבור, אלא דווקא לעניין להכשיר מקוואות. ורבי יהודה היא, וזו שיטת רבי יהודה, דתנן, שנינו במשנה במסכת מקוואות פרק זין משנה וב, מקווה שיש בו שיעור של 40 סאה מים מכוונות, דהיינו בדיוק 40 סאה, לא פחות ולא יותר, וירדו שניים וטבלו בזה אחר זה, האיש הראשון שטבל טהור, והשני שטבל אחריו טמא, זאת מכיוון שהמים במקווה היו בשיעור מצומצם, נמצא שבשעה שהראשון עלה מן המים, ונטל עמו מקצת מן המים, חיסר ממימי המקווה. וחיסרון מועט זה פסל את המקווה מהכשרו, משום שעכשיו אין בו 40 סאה. ומי שטובל בו אחריו לא עלתה לו הטבילה. רבי יהודה אומר, אם היו רגליו של האיש הראשון נוגעות עדיין במים בשעה שהשני טובל במקווה, אף השני טהור, מפני שהמים שעל גוף הראשון נחשבים עדיין כמחוברים למי המקווה, כיוון שלדעת רב יהודה אנחנו דנים את המים האלו בדין של גוד אחית, כלומר משוך ואורד את המים למטה. ואם כן, הרי הם כבתוך המקווה. ולכן שנינו הברייתא לאל שמשקה תופח על מנת להתפיח, מהווה חיבור, משום שמדובר לעניין מקוואות, ומדין גוד אחית, המשקה התופח נחשב לחיבור. אבל לעניין נטילת ידיים, אין ללמוד מכאן, שהרי הכשר המקווה נהיה על ידי חיבור, ואילו כדי להכשיר את נטילת ידיים לחצאין, אין אנו דנים מדין חיבור לחבר את מי הנטילה הראשונה עם מי הנטילה השנייה, שנאמר בזה גוד אחית, אלא להחשיב את שתי הנטילות הנפרדות לנטילה אחת. ולעניין זה, אין לנו הוכחה אם משקה תופח על מנת להתפיח, אכן מחברן. ואם כן, לא נוכל לפשוט מכאן את ספיקו של אילפה. ומסביר הפני יהושע, שבקושייה הבינה הגמרא שהנידון בדברי הברייתא הוא לעניין צירוף שתי מקוואות חסרים, על מנת שיהיה בהם שיעור הכשר מקווה. ומאחר שמצינו שתופח להתפיח נחשב שיעור חשוב לחבר את שתי המקוואות, ומשום שהמים הם בעין ובשפע, אם כן גם לעניין נטילת ידיים אנחנו רואים את המים שנטל על ידו כאילו הם בעין וכאילו עכשיו הוא נותנם על ידו, ונמצא שאין זו נטילה לחצאין. אבל המסקנה דוחה הגמרא ואומרת שלא מדובר בברייתא בדין שתי מקוואות חסרות לעשותם מקווה שלם, אלא הברייתא עוסקת בהשלמת מקווה אחת, כאשר המים שמשלימים את המקווה באו מאותה המקווה, כגון באדם שטבל ויצא ועלו עמו ממימי המקווה והמקווה נחסרה על ידי זה, שאנחנו רואים את אותם המים שעל גביו כאילו הם מחוברים למקווה שממנו יצאו, משום שהאדם עדיין מחובר למי המקווה. ומאחר שיסודו של היתר זה אינו מפני שתופח להתפיח הוא שיעור חשוב שיכול לצרף שתי מקוואות לאחת, אלא זה מדין של גוד אחית, כך הכשרנו את המקווה, נמצא שאין כאן ראיה לנטילת ידיים. אם כן, במסקנת הסוגיה לא הוכרע ספיקו של אילפה לגבי מי שנוטל חצי ידו, והמשקה עדיין תופח להתפיח וחזר ונטל את החצי השני של ידו אם עלתה נטילה או לא. והרמב"ם בהלכות מקוואות פרק י"א הלכה ז' פוסק שאם יש על מקצת היד שנטל בתחילה משקה תופח על מנת להתפיח, הרי זו תאורה. וכותב הכסף משנה, שאף על פי שהגמרא כאן דחתה ואמרה שהברייתא עוסקת בעניין מקוואות לשיטת רב יהודה, בכל זאת פסק הרמב״ם להקל, משום שהגמרא אמרה זאת רק בדרך של דחייה. ועוד, מפני שזה ספק דה רבנן, ובספק דה רבנן, הולכים לכולה. ואילו הטור, באורח חיים סימן קוף סמך ב' כותב, שאין נטילה לחצאין. והוא לא חילק בדבריו בין אם המשקה עדיין תופח להתפיח, לבין אם אין המשקה תופח להתפיח. ובכל אופן, אין זו נטילה כשירה לדעתו. השולחן ערוך עצמו פוסק כמו הרמב״ם להקל, המגן אברהם כותב שדין זה לא נאמר אלא בדיעבד, אבל מלכתחילה אסור ליטול בדרך הזו. עכשיו ניגשים לדינו של רב ירמיה במרכז דף ט"ז עמוד א'. מן ה-18 דברים שגזרו חכמים בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון, גזירות המבוארות במסכת שבת בדף י"ג עמוד ב', חכמים גזרו על מי שטבל במקווה בכדי להיטהר ונפלו על ראשו, שלושה לוגים של מים שאובים, או שנכנס ראשו ורובו לתוך כלי שיש בו מים שאובים, שיהיה מחמת כן שני לתומה, ויפסול את התרומה אם נגע בה. וגזרו דווקא על שיעור זה של שלושה לוגים, כי שלושה לוגים זה שיעור שראוי לרחוץ גופו של אדם. טעם הגזירה, מפני שהיו טובלים לטהרתם במערות שיש בהם 40 סאה של מי גשמים מכונסים. ומפני שהיו המים הללו סרוכים, היו נוהגים לשפוך על עצמם מים בשעה שיצאו מן המקווה. המנהג הזה התפשט אצל העם כל כך, עד שהתחילו לומר שלא מהמקווה הם המתארים, אלא אותם המים השאובים שהם שופכים על עצמם הם המתארים. וחששו שיבואו לבטל את התפילה במקווה בכלל ויתארו את עצמם רק במים שאובים. לכן גזרו חכמים שאותם המים השאובים יתמו בין אם שפך על עצמו ובין אם נכנס בתוכם. כיוון שראו שהגזירה על תמה של טבל לא תתקבל אם לא יגזרו תומה גם על התאור שנשפחו עליו שלושה לוגים, גזרו תומה גם על התאור. אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה, הרי אמרו חכמים במסכת זווים פרק ה' משנה י' ב' טבול יום. אדם שצריך לטבול ובאותו ערב לאחר מכן להיטהר, טבול יום הבא שנכנס ראשו ורובו רוב גופו במים שאובים שמכונסים בתוך כלי, ותאור שנפלו על ראשו ועל רובו שלושה לוגים מים שאובים, הרי הוא תמה ואסור באכילת תרומה עד שיטבול במקווה. באי רבי ירמיה, הסתפק רב ירמיה, כיצד נדון עם חציו בביאה וחציו בנפילה? טהור שהכניס חצי גופו במים שאובים שבכלי, ועל חצי גופו השני שפך שלושה לוגים מים שאובים. מהי? מה דינו? האם גם באופן זה גזרו עליו חכמים תומה לפי שמצרפים את הנפילה והביאה, ונמצא שבא רובו במים שאובים, או שמה לא מצרפים את הנפילה ואת הביאה? תיקו, לא הוכרעה ההלכה בספק הזה ותשבי את הרץ קושיות ואיבאיות. והראשונים נחלקו בביור הספק הזה. האם שאלת הגמרא הייתה לגבי טהור גמור שחצי גופו נכנס במים שאובים ועל חציו השני נפלו מים שאובים? או שהספק הוא דווקא בטבול יום דהיינו תמש את אבל לטהרתו שהרה בו הנידון הזה? ושורש מחלוקתם? האם כשהוסיפו חכמים את הטהור לכלל גזירתם היה זה דווקא לעניין טהור שנשפכו עליו מים שאובים? או גם לעניין טהור שבא בתוך מים שאובים? עכשיו באים אל דינו של רב פאפה. עזרה ובית דינו תקנו תבילה לבעלי קרי, שלא יקרא בעל קרי בתורה עד שיתבול במקווה. ולגבי חולה, הקלו לעניין לימוד תורה שדי שישפוך על עצמו תשעה קבין מים שאובים. ולבית המקדש אינו רשאי להיכנס עד שיתבול במקווה של 40 סאה. אמר רב פאפה, הרי אמרו חכמים בעל קרי שהוא חולה שנתנו עליו תשעה קבין מים שאובים, הרי הוא טהור ויכול לעסוק בדברי תורה. אז על פי המבואר בגמרא לאיל, יש מקום להקשות. כיצד אמרו שחולה שנתן על עצמו תשעה קבין של מים שאובים נטהר? הרי חכמים גזרו טומאה על מי שנותן על עצמו מים בשיעור של שלושה לוגים, ואם כן מיד ששפך על עצמו תשעה קבין מים, שהם הרבה יותר משלושה לוגים, נטמא מגזירת חז"ל. מתרץ הריטב"א שלושה תירוצים. א', גזירת חכמים הייתה על מים בשיעור שבין שלושה לוגים לתשעה קבין, אבל בתשעה קבין לא גזרו. ב', לא אמרו שהחולה נטהר על ידי שפיכת תשעה קבין אלא לדברי תורה ולתפילה, אבל אינו נטהר מטומאתו לגבי שאר דברים. ג', חכמים לא גזרו גזירת שלושה לוגים מים שאובים לגבי חולה. באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה. כיצד יהיה הדין כאשר חציו בתבילה אם נכנס החולה לתוך המקווה עד חצי גופו, וחציו בנתינה, אבל חציו השני שפך תשעה קבין מים? מהי? מה דינו? האם מצטרפים השפיכה והתבילה והחולה טהור ויכול לעסוק בדברי תורה? או לא מצטרפים והוא טמא? תיקו, לא הוכרעה הלכה בספק הזה ותשבי את הרץ קושיות ובעיות. ולעניין הלכה, כותב הבית יוסף באור החיים סימן פי ח' שמכיוון שנידון זהו לגבי תקנה של דרבנן, על כן פוסקים לכולה. המאיר לעומת זאת פוסק לחומרה. ולמה באמת המאירי פוסק לחומרה? הרי ספק דרבנן הולכים לכולה. מתרץ הגאון רב שמואל רוזובסקי זצ"ל, שבספק הזה של חציו בתבילה וחציו בנתינה, יש להכריע שהוא טמא לפי שיש כאן חזקת טומאה שהיה בעל קרי. ובמקום שיש חזקה, לא אומרים ספק דרבנן לכולה. אבל בספק הקודם, לפי רש"י, הרי מדובר שהיה טהור קודם לכן, ואם כן, יש כאן חזקת טהרה, ובאופן זה אומרים ספק דרבנן לכולה, ומתארים אותו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אחד אומר בפניי נכתב, ואחד אומר בפניי נחתם, פסול. אמר רב שמואל בר יהודה, אמר רב יוחנן, לא שנו במשנתנו לפסול את הגט, כאשר אחד מן העדים אומר בפניי נכתב, והשני אומר בפניי נחתם, אלא במקרה שאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם, שאין שניהם שלוחים להביא את הגט, אלא רק אחד מהם נעשה שליח להבאת הגט. וכיוון שתקנו חכמים שהשליח שמביא את הגט צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, הגט פסול אם לא אמר כתקנת חכמים. ולא מועיל שחברו העיד על הכתיבה או החתימה, כיוון שרק לגבי השליח הקלו חכמים להאמינו כשני עדים. נמצא שעל החלק שעליו מעיד השליח יש נאמנות של שני עדים, ועל החלק השני עדות של עד אחד, ואנחנו צריכים לשני עדים שיעידו שהגט כשר. אבל אם הגט יוצא בבית דין מתחת ידי שניהם, ששניהם אוחזים בגט ושניהם שליחים לאביו, הגט כשר. ואף שלא אמרו שניהם בפניי נכתב ובפניי נחתם. מדייקת הגמרא, אלמא כסבר, נמצא אם כן שרבי יוחנן סובר, ששניים שהביאו גט ממדינת הים מחוץ לארץ, אין הם צריכים שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם. שהרי טעם הדבר שחייבו חכמים את העדים לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, זה משום שאין עדים מצויים לקיים את הגט. וכאן, אם יבוא הבעל ויערער, הרי יש שני עדים לקיימו. ומפני כך, הכשיר רבי יוחנן את הגט כאשר שניים הביאו אותו, על אף שלא אמרו שניהם בפניי נכתב ובפניי נחתם כתקנת חכמים, שהרי מצויים עדים לקיימו. ותוסות בדיבור המתחיל אלמה כותבים שסוגיית הגמרא היא גם לפי שיטת רבא שסובר, שאמירת בפניי נכתב ובפניי נחתם זה משום שבני מדינת הים אינם בקיאים לשמה. וכאן מדובר לאחר שלמדו גם בחוץ לארץ את דיני הגט ויודעים שצריך לעשות אותו לשמה. אלא שגזרו רחמים שמה יחזור הדבר לקלקולו, ובשניים שמביאים גט לא גזרו כיוון שזה דבר שאינו שכיח. כפי שביארה הגמרא לאל בדף ה' עמוד א'. והפני יהושע מבאר למה תוספות הוכרחו לומר שהסוגיה שלנו היא גם לשיטת רבה, משום שהיה קשה להם אם דברי רבי יוחנן נאמרו לפי דעת רבה, אם כן מה שאמרה הגמרא, אלמה כסבר שניים שהביאו גט ממדינת הים, אין צריכים שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם, דבר פשוט הוא כי לטעמו של רבה כשהם שניים הם אינם צריכים לומר זאת. אלא ודאי כוונתו הייתה לחדש אפילו לטעמו של רבה, גם כן הם אינם צריכים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם, ומשום שמדובר לאחר שבני חוץ לארץ כבר למדו והיו בקיאים בדין של ישמע. וחיובם לומר זה רק מפני הגזירה שמה יחזור הדבר לקלקולו, וכאשר שניים מביאים את הגט, זה דבר שאינו מצוי, ובדבר שאינו מצוי, לא גזרו חכמים. שואל רשי, מאחר שרבי יוחנן סובר ששניים שהביאו גט אינם צריכים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם, מן הטעם שעידים מצויים לקיימו, אם כן גם באופן שלא נעשו שניהם שלוחים, אלא רק אחד מהם שליח וחברו בא עמו, גם אז נאמר שאין השליח צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, שהרי גם כאן מצויים עידים לקיים את הגט כמו במקרה ששניהם נעשו שליחי הבעל. תרץ רשי, שחכמים לא חילקו בין שליח שבא יחידי לשליח שבא עם חבורת אנשים, משום שמקרים אלו דומים הם זה לזה. אם נכשיר כאשר הוא בא עם חבורת אנשים, יבואו להכשיר גם כשהוא בא יחידי. אבל כאשר שניהם שליחים של הבעל, לא יבואו לדמותם לשליח שבא יחידי, כי אין המקרים הללו דומים זה לזה. ולכן בשני שליחים לא הצריכו חכמים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם. המשיכה הגמרא ואומרת, אמר לאביי לרב שמואל בר יהודה, אלא מעתה לפי דבריך, סייפה דקטני, סוף דברי משנתנו שאמרה, שניים אומרים בפנינו נכתב, ואחד, אדם שלישי אומר בפני נחתם, פסול, ואילו רב יהודה מכשיר, אפשר לדייק, טעם הדבר שנחלקו חכמים על רב יהודה ופסלו את הגט באופן הזה, זה משום, דהיין הגט יוצא מתחת ידי שניהם, שלא נעשו שני אלו שאומרים בפנינו נכתב להיות שלוחים להביא את הגט, אלא, זה שאומר בפני נחתם הוא השליח, והוא לא מעיד שבפניו נכתב הגט. הגט יוצא מתחת ידי שניהם, אבל במקרה ששני אלו שאומרים בפנינו נכתב, הם שלוחי הבעל להביא את הגט, מכשירי רבנן, יכשירו חכמים את הגט על אף שלא אמרו בפנינו נחתם. וכשרק אחד מהם אומר אין בכך כלום, כיוון שלאמיתו של דבר אין באמירתם כל צורך. אמר לי אין, אישר לו את הדברים, רב שמואל בר יהודה, ואמר באמת חכמים יכשירו את הגט, באופן הזה. ותוספות בדיבור המתחיל, הגט יוצא מתחת ידי שניהם, אומרים שבוודאי היה פשוט לאבאי שכך צריך הדין להיות, מה שהוא שאל זה כדי לברר במה הם חולקים. כפי שמיד ממשיך אבאי לשאול, מברר אבאי, וכי וכאשר אין גט יוצא מתחת ידי שניהם במה היא פליגי, מדוע מכשיר רב יהודה את הגט? הרי רק שליח אחד הביאו, והוא לא אמר בפני נכתב ובפני נחתם, כתקנת חכמים. זאת אומרת שאבאי הבין בקושייה שלו, שאם הגט היה יוצא מתחת ידי שניהם, מובן טעמו של רב יהודה שמכשיר. כי כיוון שאחד מהשלוחים מעיד על הכתיבה, לא חושש רב יהודה שיבואו להחליף ולהכשיר קיום שער שטרות בעד אחד. מה שאין כן כשאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם, אלא רק מתחת יד עד החתימה, ואילו עדי הכתיבה אינם שלוחים, באופן זה יש לחשוש יותר, שיבואו להחליף ולקיים גם שער שטרות בעד אחד. מבארת הגמרא, מר סבר חכמים סוברים שעל אף שהאמינו חכמים לשליח מכל מקום גזרינן גוזרים לפסול את הגט אם לא יאמר השליח בפני נכתב ובפני נחתם, וזאת דילמה שמה אתיה יבואו להחלופי להחליף דין קיום הגט בקיום שער שטרות דאלמה המצויים בעולם ויבואו להכשירם בעד אחד, ואף אם עד אחד אומר שהוא מכיר את חתימת ידי העדים. ומר סבר רב יהודה שמכשיר את הגט כאשר שניים אומרים בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם, על אף שאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם, הוא סובר לא גזרינן, אין כאן מקום לחשוש שמה ילמדו להקל בשער שטרות. שהרי הכל רואים שאנו מצריכים ששני עדים אחרים יעידו שבפניהם נכתב הגט, ולא יבואו להחליף בין דין קיום הגט לקיום שער שטרות. זאת אומרת שתירוץ הגמרא שבכל זאת מכשיר רב יהודה כי יש כאן היכר ולא יבואו להחליף עם שער שטרות, שהרי הוצריכו שניים להעיד על הכתיבה, והשליח שמעיד על החתימה נאמן לבדו. אם כן מוכח שדווקא בגיטין האמינו חכמים משום עיגונה ולא יבואו להכשיר קיום שער שטרות בעד אחד. מביאה הגמרא לשון אחרת בדברי רב שמואל בר יהודה בשם רב יוחנן. לישנה אחרינה אמרי לי, יש ששנו את דברי רב שמואל בשם רב יוחנן באופן אחר. שנינו במשניים, אחד אומר בפניי נכתב, ואחד אומר בפניי נחתם פסול. אמר רב שמואל בר יהודה, אמר רב יוחנן, בשמו של רב יוחנן, אפילו אם הגט יוצא מתחת ידי שניהם, ששניהם נעשו שלוחים להביא את הגט, בכל זאת אם שניהם לא אמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם, הגט פסול. מדייק את הגמרא על מכה סבר, נמצא אם כן שרב יוחנן סובר. שניים, שני שליחי הבעל שהביאו גט ממדינת הים מחוץ לארץ, צריכים שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם. ומכיוון ששני אלו לא אמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם כתקנת חכמים, ורק אחד העיד על החתימה, אם נכשיר את הגט, יבואו להחליף דין קיום הגט בקיום שער שטרות שמחויבים לעשות זאת רק על פי שניים. אמר לאביי לרב שמואל בר יהודה, אלא מעתה, לפי דבריך, שרב יוחנן מצריך שהעידים יאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם, אפילו כאשר הגט יוצא מתחת ידי שניהם, אם כן יש לומר, שהסיפה סוף דברי משנתנו דקטני ששנינו בה, שניים אומרים בפנינו נכתב, ואחד אומר בפני נחתם הגט פסול לדברי חכמים, ורב יהודה מכשיר, הדין הזה נאמר אפילו אם הגט יוצא מתחת ידי שניהם, ששניהם נעשו שלוחי הבעל להוליך את הגט, כשם שהרי שנאמרה באופן הזה. וגם כך, פסלי רבנן, פוסלים חכמים, את הגט. אמר לי, הישיב לו רב שמואל בר יהודה, הין, באמת יפסלו חכמים את הגט גם באופן זה. שואלת הגמרא, במייקה מפלגי, כלומר, מדוע חלק רב יהודה על חכמים והכשיר את הגט? אילו הרשב"א מפרש שקושיית הגמרא היא בעצם על חכמים מפני מה הם פוסלים את הגט באופן הזה. ומסביר אמר המשיף את שיטת רש"י, משום שיותר הייתה צריכה הגמרא לשאול על חכמים ברישה, במקרה שאחד אומר בפניי נכתב, ואחד אומר בפניי נחתם, והגט יוצא מתחת ידי שניהם, מדוע פוסלים חכמים? ומדוע המתינה הגמרא לשאול על שיטת חכמים עד הסיפה שמדברת בשניים אומרים לפנינו נכתב, ואחד אומר בפנינו נחתם? לכן מסביר רש"י שהשאלה של הגמרא מדוע חלק רב יהודה על חכמים והכשיר את הגט. ובערת הגמרא מר סבר חכמים סברו שהטעם שהצריכו חכמים את השליח לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם זה לפי שאין בני חוץ לארץ בקיעין, הם אינם יודעים שהגט צריך להיכתב לשמה. ולפיכך גם שניים שהביאו גט צריכים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם. ומאחר שהשליחים הללו לא אמרו כלום, ייפסל הגט. ומר סבר, ורב יהודה סבר שטעם הדבר שחייבו חכמים את השליח לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם זה לפי שאין עדים מצויים לקיימו. אין שיירות מצויות מחוץ לארץ לארץ ישראל. ולפיכך אם יבוא הבעל ויערר על הגט, לא ימצאו עדים שיוכלו להכיר ולקיים את חתימת העדים. ולכן שניים המביאים את הגט אינם צריכים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם. שגם אם יבוא הבעל ויערער, יוכלו הם להעיד כנגדו ולומר שהוא מסר גט זה לידם. שואלת הגמרא אם נחלקו רבנן ורב יהודה במשנה בטעם התקנה של אמירת בפני נכתב ובפני נחתם, לימה דרבא ורבא תנאי היא. אולי נוכל לומר שרבא ורבא שנחלקו לאל בדף בית עמוד בית, מה טעם התקנה של אמירת בפני נכתב ובפני נחתם, זוהי מחלוקת תנאים. רבא שאמר שטעם התקנה זה משום שאין בקיעין לשמה סובר כמו חכמים במשנתנו, ורבא שסובר שחכמים תקנו לומר בפני נכתב ובפני נחתם לפי שאין עדים מצויים לקיימו, סובר כמו רב יהודה. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין הכרח לתלות את מחלוקת רבא ורבא במחלוקת תנאים, שכן רבא מתרץ כלישנה קמה. רבא מבאר את דברי המשנה כאן כפי הלשון הראשון שהובאו דברי רב יוחנן בתחילה. ולפי לשון זה, דברי המשנה נאמרו כאשר הגט אינו יוצא מתחת ידי שני העדים. מפני כן, אנו מצריכים את השליח לומר בפני נכתב ובפני נחתם. ואילו רב יהודה סובר שבמקרה זה אין לחייב את השליח לומר בפני נכתב ובפני נחתם. מכיוון שאם יבוא הבעל ויערער, יעידו השניים כנגדו. ואילו לחשש שמא ילמדו להקל בקיום שער שטרות, לא חשש רב יהודה, משום שהכל רואים שהצרכנו שני עדים אחרים שיעידו במקומו שבפניהם נכתב הגט. אבל במקרה שהבעל מינה את שניהם שיהיו שלוחיו להביא את הגט, גם חכמים במשנה מודים שאין הם צריכים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם, ואין הם חוששים לטעמו של רבא שצריכים עדות שהגט נכתב לשמה. ורבא אמר לך, ואילו רבא יישב כפי הלשון השני בדברי רבי יוחנן, שלפי לשון זו, שניים המביאים גט ממדינת הים צריכים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם. ודקו לאלמה, בין לחכמים ובין לרבי יהודה, בעינן לשמה, צריך עדות שהגט נכתב לשמה, וזהו הטעם שצריכים השליחים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם, בכדי להעיד שהגט נכתב לשמה. ואחה במאי הסכינן ומשנתנו מדברת, לאחר שלמדו בני מדינת הים שצריכים לכתוב את הגט לשמה, ובגזירה שמה יחזור הדבר לקלקולו כמפלגי. בגזירה שמה יחזור הדבר לקלקולו וישכחו בני חוץ לארץ את הדין ויכתבו את הגט שלא לשמה, בזה נחלקו חכמים ורב יהודה במשנתנו. דמר סבר גזרינן, חכמים שפסלו את הגט גזרו, שצריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, למרות שבני חוץ לארץ כבר למדו שצריך לכתוב את הגט לשמה, וזאת משום החשש שמה יחזור הדבר לקלקולו. ומר סבר ורב יהודה שמכשיר את הגט סובר, לא גזרינן, אין אנו גוזרים באופן זה, משום ששני שליחים שמביאים את הגט, זהו דבר שאינו שכיח. ובדבר שאינו שכיח, לא גזרו חכמים. שואלת הגמרא, ולפלוג נמי רב יהודה ברישה, יחלוק רב יהודה גם ברישה בדין הקודם שבמשנה, כאשר אומר אחד בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נחתם, ויכשיר את הגט. שהרי מכיוון שהגט יוצא מתחת ידי שניהם, אין חשש שיבואו ללמוד מכאן לקיים שער שטרות בעד אחד, ומן הטעם שצריכים לכתוב את הגט לשמה, גם כן אין לפסול את הגט, שהרי בני חוץ לארץ כבר למדו לכתוב גט לשמה, ולדעתו כאשר שני שליחים מביאים את הגט, לא גזרו חכמים שמה יחזור הדבר לקלקולו, כי זה דבר שאינו שכיח ששניים מביאים גט. משיבה הגמרא, היית מרעלה, הרי כבר אמרו על משנה זו, אמר אולה, חלוק היה רב יהודה על חכמים אף בראשונה, גם לגבי הדין הראשון, במקרה שאחד אומר בפניי נכתב, והשני אומר בפניי נחתם, גם בזה חולק רב יהודה על חכמים, ואכן סובר שהגט הזה כשר, כשאחד אומר בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נחתם. מטיב רב הושעיה לאולה, הקשה רב הושעיה לאולה הסובר, שגם בדין הראשון חולק רב יהודה עם חכמים. שנינו בברייתא, רב יהודה מכשיר בזו ולא באחרת. מבאר רב הושעיה את כוונת הברייתא, מה אליו, האם לא כוונת הברייתא לומר שדווקא בדין אחד מכשיר רב יהודה ולא בדין אחר? למעותי, זה בא למעט כאשר אחד אומר בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נחתם, שבזה לא מכשיר רב יהודה. אם כן מוכח שבאופן זה, שזה הדין הראשון במשנה, מודה רב יהודה לחכמים שהגט פסול, אז איך אתה אולה אומר שגם בדין הראשון חולק רב יהודה עם חכמים וטוען שכאשר אחד אומר בפניי נכתב והשני אומר בפניי נחתם הגט כשר? השיב לו אולה, לא, אין לבאר את דברי הברייתא כמו שאתה רב הושעיה ביארת, אלא כוונת הברייתא הייתה למעותי, למעט איכן שהשליח אמר בפניי נחתם, אבל לא בפניי נכתב. שבאופן זה פוסל רב יהודה את הגט. והטעם שראתה הברייתא למעט את הדין הזה ולחדש שבדין הזה פוסל רב יהודה, זה משום סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתי לומר. הועיל ולא גזר רב יהודה שגם אם שניים מביאים גט, הם צריכים לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. גזירה שמה יחזור הדבר לקלקולו כפי שגזרו חכמים. אם כן, את הגזירה דילמה שמה אתי יבואו להחלופי, להחליף קיום הגט בקיום שער שטרות דאלמה בעד אחד, שיתחילו לקיים גם שטרי ממון על ידי עד אחד כמו שמקיימים בגט, נמי לא גזר, גם בזה לא חושש רב יהודה ולא גוזר. לפיכך כמשמלן משמיע לנו הברייתא של החשש הזה כן חושש רב יהודה, מפני שהוא שליח יחידי, ואם הוא לא יאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם, עלולים לטעות ולהכשיר קיום שאר שטרות על ידי עד אחד. לכן גזר רב יהודה שעד אחד כן צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם בגט, ואם לא אמר, הגט פסול. עכשיו מביאה הגמרא ראיה מדברי אחד האמוראים שסבר כדברי הלישנא בתרא ברבי יוחנן, שהמחלוקת במשנתנו היא כאשר הגט יוצא מתחת ידי שניהם. אומרת הגמרא, איתמר נמי, למדנו גם כדברי הלישנא בתרא, אמר רב יהודה, שני שליחים שהביאו גט ממדינת הים, ואחד מהם אמר בפניי נכתב, והשני אמר בפניי נחתם, באנו במקרה זה למחלוקת רב יהודה ורבנן, שלדברי רבנן פסול ולדברי רב יהודה כשר. הרי שרב יהודה המורה נקט כדברי הלישנא בתרא, שהרי אם דברי רב יהודה נאמרו כהלישנא קמא, היה הגט צריך להיות כשר בין לרבנן ובין לרב יהודה, כיוון שהגט יוצא מתחת ידי שניהם. כעת מביאה הגמרא ראיה מדברי אחד האמוראים ששני שליחים שהביאו גט מחוץ לארץ אינם צריכים לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. מספרת הגמרא, רבא בר בר חנה חלש חלה, ולגבי נכנסו אצלו רב יהודה ורבא לשיולבי, לשאול בשלומו. באו מיני שאלו אותו, שניים שהביאו גט ממדינת הים, שני שליחים שהביאו גט ממדינת הים, האם צריכים שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם? או שמא אין הם צריכים לומר זאת. אמר להם, השיב להם רבא בר בר חנה, אין הם צריכים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם. מדוע? שהרי מה יהיה הדין אילו יאמרו שליחים אילו בפנינו גרשה, אנו עדים שנתן לבעלה גט, או שנתן את הגט לשלוחה של האישה. מי לא מהם נהי? האם לא יהיו נאמנים בכך? בוודאי הם יהיו נאמנים. אם כן, עכשיו כשהם מביאים את הגט, בוודאי נאמין להם, אף אם אין הם אומרים, בפנינו נכתב ובפנינו נחתם. אומר הבית יוסף באבן העזר, סימן קוף ממבית, שמה שאמרו ששניים שהביאו גט ממדינת הים אינם צריכים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם, זה דווקא כששני שליחים אלו אינם קרובים זה לזה וקשרים להעיד ביחד. אבל אם הם קרובים ופסולים להעיד ביחד, כן צריכים לומר בפני נכתב ופני נחתם, שהרי באופן זה אין להם את המיגו שיכלו להעיד שבפנינו גרשה. ובביור טעם נאמנותם של שני השליחים הללו, ביאר רש"י לעיל בדף ב' עמוד ב', דיבור המתחיל דעת יו, שהוא כותב שמכיוון שהחשש הוא שמא יבוא הבעל ויערער, הרי במקרה זה שיש שני שליחים, יוכלו הם להעיד כנגד הבעל ולקיים את הגט. והתוספות לעיל בדף ב' עמוד ב', דיבור המתחיל דעת יו, כותבים שהטעם הוא משום מיגו שיכולים שני השליחים לומר, בפנינו גרשה. ומסביר רבן יו ידע שטעם הדבר שהוא צריכה הגמרא לומר שהשאלה הזו נשאלה בעת שנכנסו לבקר את רבא בר בר חנה, כדי ללמדנו שבחם של חכמים, שאף על פי שנכנסו לבקר את החולה, לא דיברו כי אם בדברי תורה. וגם רבא בר בר חנה, למרות שהיה חולה, כיוון את ליבו להשיב כהלכה. והכתף סופר מבאר את שייכות המעשה עם סוגייתנו, שמן השמיים הראו לרבא בר בר חנה, לפי מה שהוא סובר, ששניים אינם צריכים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם, ולדעתו סיבת התקנה היא כדברי רבא, אלא שבני חוץ לארץ כבר למדו שצריך לכתוב את הגט לשמה, ואין מקום לגזור שמה ישתכח הדבר ויחזור לקלקולו. ועל זה הראו שבא פרסי, כפי שנלמד מיד בהמשך הגמרא, ולקח ממנו את הנר, והצטער על ביטול תורה שנגרם על ידי הגלות והגזירות, ויש לחשוש על ידי זה יבוא חלילה לכדי שכחת התורה. יש אם כן גם מקום לחשוש שמה יחזור הדבר לקלקולו. ועוד כותב רבן יהוא ידע, שמן השמיים התגלגל הדבר ששאלו אותו את השאלה הזאת, דווקא בכדי שישיב עליה תשובה שיש בה מעין קל וחומר. וזאת משום שידוע שאמירת קל וחומר יש בה משום סגולה לרפואה. כמו שכתב בספר בני יששכר, חודש אדר, מאמר ה', על הפסוק שהתפלל משה, קל נא רפא נא לה. וישיבו השם יתברך, ואביה ירוק ירק בפניה, לא תיקלם שבעת ימים. שזהו אחד מעשרה קל וחומר שבתורה. ממשיכה הגמרא ומספרת עד אחי בינתיים, בא אהו חברה, בא פרסי אחד, ושקלה לשרגה מקמיו ונטל את הנר שאיר לפניהם, משום שבאותו יום היה חג לפרסים ואין הם מתירים להדליק נר כי הם בבית העבודה זרה שלהם. אמר רבא בר בר חנה, רחמנה, הקדוש ברוך הוא הרחמן, או תחביאנו בתולך בצלחה ולא ננזק מהפרסים, או שתגלה אותנו ונסתתר בתולה דבר עשיו, בצילם של בני עשיו, שהם מכבדים אותנו. כותב אמר המשיף שכוונת דברי רבא בר בר חנה הייתה לומר שגזירת גלותנו אצל אדום היא רק כשאין לנו עוסקים בתורה. כמו שנאמר בספר בראשית פרק זך פסוק מם, והיה כאשר תריד ופרקת אולו מעל צוואריך, ולכן עכשיו שאנחנו לומדים, לא היו יכולים האדומים ליטול מאימנו את הנר, מה שאין כן בשער אומות. הבן יהוא ידע מבאר ששלטון הפרסים הוא יותר רע לתלמידי חכמים, משום שבעוד שהרומאים אינם רשאים להערה למי שעוסק בתורה, הפרסים מפריעים ללומדי התורה. כפי שמבואר בגמרא במסכת יום הדף עין זין עמוד א', ביקש השר של פרס שלטון אף בתלמידי חכמים ונתנו לו. אלא שיש אומרים שלא חתמו לו, ויש אומרים שגם חתמו לו, אלא אחר שחתמו לו, מחקו את החתימה. ולפי זה יש להם שליטה בתלמידי חכמים, אלא שהיא רופפת. ומעתה, מה שביארה הגמרא שדברי רבא בר בר חנה נאמרו על התקופה שבאו הפרסים לבבל, הכוונה היא לגבי תלמידי חכמים. כי אף שבאמת אצל המון העם גזירות הרומאים היו קשות יותר, מכל מקום עבור התלמידי חכמים, שלטונם של הפרסים היה קשה יותר. שואלת הגמרא למאמרה מדברי רבא בר בר חנה שהעדיף את בני עשיו על הפרסים נראה, דרומאי מעל ומפרסאי, שהרומאים שמבני עשיו טובים יותר מן הפרסיים? ואתה נערי שנה רבי חייא, מהי דכתיב, מה כוונת הפסוק בספר איוב פרק כוח פסוק כ"ג, אלוקים מבין דרכה והוא ידע את מקומה, השם מבין את דרכה של התורה והוא ידע היכן ראוי ליישב את לומדיה, יודע הקדוש ברוך הוא בישראל שאין הם יכולים לקבל גזירת רומים, לפי שהם גוזרים גזירות שמד על עם ישראל שלא יעסקו בתורה ולא יקיימו מצוות, לפיכך עמד והגלה אותם לבבל, בזמן חורבן בית ראשון, נמצא אם כן שהרומאים גרועים מן הפרסים היושבים בבבל. משיבה הגמרא לא קשיא, הדרשת רב חייא מדברת על התקופה, מקמי דנאי תוחבראי לבבל, לפני שבאו הפרסים לבבל, שאז שלטו שם מלכי הכסדים נבוכדנצר, אביל מרודח ובלשצר, שהיו נוחים לישראל. רבא ברבר חנה דיבר על התקופה לוותר דעתו חבראי לבבל, אחרי שבאו הפרסים לבבל על ידי שקורש מלכם כבש את בבל ומלך בה, ואז היו יותר גרועים מן הרומאים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אחד אומר בפני נכתב ושניים אומרים בפנינו נחתם כשר. אמר רבי ימי, אמר רבי יוחנן, אומר רבי ימי בשמו של רבי יוחנן, לא שנו במשנתנו להכשיר את הגט. כאשר האחד אמר בפני נכתב והשניים אומרים בפנינו נחתם, אלא במקרה שהגט יוצא מתחת יד עד הכתיבה, שאותו אחד שמעיד בפני נכתב הוא שלוחו של הבעל להוליך את הגט, שאז הוא נאמן כשניים, כפי שלמדנו ליל בדף ג' עמוד א'. ולכן הגט כשר, דנעשו כשניים, כשני עדים על זה, על כתיבת הגט, ולמרות שאין כאן אלא שליח אחד, אבל מאחר שהוא שלוחו של הבעל ודבריו נאמנים, אם כן לעניין הדין אנו שוקלים את דבריו כדברי שני עדים, ולפי זה נמצא שכאילו יש שני עדים מעידים על הכתיבה ושניים אחרים על החתימה. וכשניים על זה, שניים על חתימת הגט. אבל אם הגט יוצא מתחת ידי השניים שהיו עידי החתימה והעידו בפנינו נחתם, והם בלבד היו שליחי הבעל להולכת הגט, ואילו עד הכתיבה כלל לא היה שליח, הגט פסול, אף על פי שהשניים שהביאו את הגט מעידים על חתימתו. מכל מקום יש חשש שנכתב שלא לשמה, ולא סומכים על העד היחיד, כי לא האמינו חכמים לעד אחד כשאינו שליח. יוצא שסוגיית הגמרא לפי הלשון הזו אינה מתפרשת אלא לדברי רבא, שאמירת בפני נכתב ובפני נחתם זה מהטעם שאין בקיאים לשמה, שהרי הוא זה שאומר ששניים שהביאו גט צריכים לומר בפני נכתב ובפני נחתם. שואל הפני יהושע, שאף שיש לנו שני עדים שמעידים שכתיבת הגט נעשתה לשמה, ושני עדים אחרים שמעידים שחתימת הגט נעשתה לשמה, מכל מקום עידותם לא תועיל, שהרי ההלכה מדיני עידות היא שהעידים צריכים להעיד על דבר שלם ולא על חצי דבר, כאמור במסכת בבא קמא דף עין עמוד ב', ועידות על כתיבה בלא חתימה או חתימה בלא כתיבה אינה כלום. תרץ המערמשיק שלעניין עידות על איסור שאנחנו מאמינים גם לדברי עד אחד, מועיל גם עידות על חצי דבר, משום שדרשת הגמרא דבר ולא חצי דבר, נאמרה רק בעידות שנאמרו בתחילת דברי הפסוק על פי שניים עידים. ובנידון של סוגייתנו שהאמינו לדברי עד אחד כדברי שני עידים, אין לפי זה חיסרון של דבר ולא חצי דבר, ויכול לומר רק בפני נכתב או בפני נחתם. מדייקת עכשיו הגמרא, מזה שרבי יוחנן יצריך שהגט יצא מתחת זה שמעיד על כתיבתו, אף שיש שניים המעידים על חתימתו, על מכה סבר נמצא שהוא סובר, שגם במקרה שאין חשש שהבעל יטען שהוא מזויף, כגון במקרה של שניים שהביאו גט ממדינת הים, שני שליחים שהביאו גט ממדינת הים, שאז אין חשש שהבעל יטען שהוא מזויף, כי הרי הם מצויים לקיימו, בכל אופן צריכים שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם. מקשה הגמרא על המסקנה הזו. אמר לי רבי אסי לרבי עמי, אלא מעטה לדבריך, שאתה אומר ששניים שנעשו שליחי הבעל להביא את הגט עדיין צריכים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם. אם כן, רישא דקתני, הדין שלפני כן ששנינו במשנתנו, שניים אומרים בפנינו נכתב הגט ואחד אומר בפניי הוא נחתם, חכמים אומרים שהגט פסול ורבי יהודה מכשיר את הגט. לפי דבריך היה עלינו לומר שאפילו אם הגט יוצא מתחת ידי שניהם, ששניים מתוכם היו שלוחי הבעל להביא את הגט, בכל זאת פסלי רבנן, פוסלים חכמים את הגט, שכיוון שצריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם משום לשמה, לכן גם אם מביאים שניים את הגט אנחנו צריכים את אמירתם, ועל כן צריך שיעיד הוא עצמו גם על החתימה וגם על הכתיבה, כדי שלא יבואו להכשיר כך גם בשאר שטרות. אמר להישיב רבי ימי לרבי אסי, אין, אכן כן, גם באופן זה פוסלים חכמים את הגט. מביאה הגמרא עוד דיון ביניהם בנושא הזה. זימנין אשכחי דייתי וכאמר, פעם אחרת מצאו רבי אסי לרבי עמי שהיה יושב ואומר לגבי גט זה שהכשיר המשנתנו, באופן שעד אחד אומר בפני נכתב ושניים אומרים בפנינו נחתם, ואפילו אם הגט הזה יוצא מתחת ידי שני עדי החתימה ולא מתחת ידי העד שמעיד על הכתיבה, בכל זאת הגט כשר. מדייקת הגמרא אלמא כסבר, מזה שפירש שלא צריך שיהיה עדות על הכתיבה, שהרי עד הכתיבה אינו נאמן כי לא היה שליח, ובכל אופן הגט כשר. רואים שהוא סובר ששניים שהביאו גט ממדינת הים אין צריכים שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם, שהרי שניים אלו לא אמרו אלא בפנינו נחתם. מקשה הגמרא, אמר לרבי אסי לרבי עמי, אלא מעטה לפי מה שאתה סבור, ששניים שהביאו גט אין צריכים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם, אם כן רישה, הדין הקודם דקטני ששנינו במשנתנו, שניים אומרים בפנינו נכתב הגט, ואחד אומר בפניי הוא נחתם, חכמים אומרים שהגט פסול ורב יהודה מכשיר אותו. טעם הדבר שחכמים פוסלים את הגט באופן זה, זה משום דין הגט יוצא מתחת ידי שניהם, ששני אלו לא נעשו שלוחים להבאת הגט, הגט יוצא מתחת ידי שניהם, אבל אם הגט כן יוצא מתחת ידי שניהם, ששניים מתוכם היו שלוחי הבעל, מכשיר רבנן, מכשירים חכמים את הגט. אמר להשיב לו רבי ימי לרבי אסי אין, אכן כן, באופן זה גם חכמים מכשירים. שאל אותו רבי אסי את רבי ימי והזימנין, הרי בפעם אחרת לא אמרת לנחי, לא אמרת לנו כך, אלא אמרת לנו שגם במקרה זה יהיה הגט פסול. אמר לי, ישיבו, רבי ימי, יתדי שלא תימות. כלומר, הלשון הזו האחרונה שאמרתי, שבמקום שהגט יוצא מתחת ידי שניהם חכמים מכשירים, היא האמת, ואל תזוז ממנה. רואי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף ט' זין, ממסכת גיטין, עם שבע שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, עם ידיים תאורות לחצאין, שאלה שנייה, מה הכוונה שהניצוק, הקטפרס ומשקה תופח אינם חיבור לטהרה? שאלה שלישית, מקווה ובו מם שאה בדיוק וטבלו בו שניים אחד אחרי השני, האם השני טהור? שאלה רביעית, מדוע גזרו שבה ראשו ורובו במים שיובים אחר טבילתו וטהור שבאו ג' לוגין מים יתאמו? שאלה חמישית, באיזה מקרה הסתפק רבי ירמי על עניין תומה ובאיזה מקרה הסתפק רב פאפה על עניין טהרה? שאלה שישית, כששניים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפניי נחתם, לפי הלשון הראשונה, באיזה מקרה נחלקו תנקמה ורב יהודה ומה טעמם? השאלה האחרונה, לפי הלשון השנייה, באיזה מקרה נחלקו תנקמה ורב יהודה ומה טעמם? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי. י"ז בתיבת, טוב בתיבת תשע"ו, סיימנו ללמוד את דף ט"ז ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, חי בתיבת תשע"ו, ונלמד דף טוב, דף י"ז ממסכת גיטין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.